ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף סמך ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע דף סמך ה, אפשר גם לספור 22 שורות מלמעלה. קטנה שאמרה, התקבל לי גיטי, אינו גט, עד שיגיע גט לידה. אנחנו למדנו בעבר על כך שאישה יכולה למנות שליח לקבלה, אבל כאן אנחנו מדברים על קטנה, ולכן השליח הזה אינו נחשב שליח לקבלה, אלא היא תתגרש בזמן שהגט יגיע לידה, בשונה משליח לקבלה, שהדין אומר אז, ברגע שהגט מגיע לידי השליח עצמו, היא מתגרשת. לפי כך, ממשיך המשנה, אם רצה הבעל לחזור, יחזור, שאין קטן עושה שליח. עד מתי הבעל יכול לחזור? כידוע, וכמובן, עד שהגט מגיע לידה. שוב פעם, זה שונה ממקרה שדובר על שליח לקבלה ממש, ואז מיד שהגט מגיע לידי השליח, הבעל כבר לא יכול לחזור. ואם אמר לו אביה, האבא של הילדה, אמר לשליח, צא ותקבל לביתי גיטה, אם רצה לחזור, לא יחזור, אבא יכול למנות שליח לקבלה. שוב פעם אנחנו מדברים על ביתו הקטנה, כי כשמדבר בגדולה כבר יצאת מרשות אביה. האומר, תן גט זה לאשתי במקום פלוני, כך הבעל אומר לשלוחו, ונתנו לה במקום אחר, מקום אחר ממה שהבעל אמר, פסול. רש"י כותב, פסול דאין רצונו, כלומר של הבעל, שיעליזו עליו שם, או שם, באותו מקום אחר. וכפידה היא, הוא הקפיד על הדבר, על המקום שהוא פירט, או נקב בשמו. אפשרות אחרת מצד הבעל הוא במקום לומר תן גט זה לאשתי במקום פלוני, הבעל אומר הרי היא במקום פלוני. הוא לא אמר שבאותו מקום תיתן את הגט, הוא הסביר איפה שהיא נמצאת, ונתנו לה במקום אחר, והשליח נתן את הגט לאישה במקום אחר כשר. כי שם במקרה כזה, כשהבעל אמר סך הכל הרי היא במקום פלוני, זה נקרא מראה מקום, שם תמצאנה, אבל לא הבעת הקפדה שבדווקא אותו מקום יינתן הגט. עד כאן דיברנו על מצד הבעל. האישה שאמרה התקבל לי גיטי במקום פלוני וקיבלו לה אותו שליח שלה, שליח לקבלה, קיבל את הגט במקום אחר, פסול. זה דומה למה שראינו מקודם, כשבעל נקב בשם של מקום פלוני. אבל כאן יש דעה חולקת, ורבי אלעזר מכשיר. הגמרא תתייחס לשאלה, למה ברישא לא שומעים רבי אלעזר מכשיר. המשנה ממשיכה, הווה לי גיטי ממקום פלוני והביאו לה ממקום אחר כשר. הגמרא שואלת, ורבי אלעזר, מה ישנה הרישא דלא פליק, כשהבעל נקב במקום פלוני ששם ייתן את הגט והשליח שינה פסול, גם רבי אלעזר מסכים, פסול. כשהאישה נקבה במקום פלוני, והשליח שינה, רבי אלעזר מכשיר. למה? אני קורא עוד פעם, ורבי אלעזר, מה ישנה רשע דלא פליג? ומה ישנה סיפה דפליג? הוא הכשיר. הגמרא עונה, יש הבדל בין בעל שמצווה לאישה שמצווה. איהו הבעל דמידעתי מגרש קפי, שהבעל מגרש רק אם הוא רוצה בכך. זה כוונה דמידעתי. אז הדבר, רש"י אומר פה, מידעתי מגרש והדבר תלוי בו. עיקר למימר, ממשיך רש"י ואומר, יש מקום לומר, כפידה אי. הוא מקפיד על מה שהוא אמר. ודווקא כמר לי, הוא אומר באופן מאוד מדוקדק, מדויק ומפורט. אבל איהי האישה דבעל כוחה מגרשה, מנה ידה דניחה לי לבעל, למיתווי התם, מניין לה לדעת שהבעל נוח לתת לה את הגט במקום שהיא נוקבת בה. הלכך אינה אלא כמראה מקום שם תמצאנו. זה שהיא אומרת לשליח שלה, הווה לי התקבל לגיטי במקום פלוני, לפי רבי אלעזר, מאחר שהיא מתגרשת גם בעל כוחה, הגט כשר, כי לפי רבי אלעזר זה דוגמה נוספת של מראה מקום, ולא יותר מכך. אני קורא את הגמרא עוד פעם. איהו דמידעתי מגרש קפי, בזה שהוא הזכיר מקום מסוים ששם השליח אמור לתת את הגט לאישה, הוא מקפיד. איהי דבעל כוחה מתגרשת, מראה מקום היא לא, זה סך הכל מראה מקום, ולכן רבי אלעזר מכשיר גם אם השליח קיבל את הגט במקום אחר. המשנה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו השפעות של הוראות שונות לשליח הגט על אכילתה בתרומה. המשנה, הווה לי גיטי. האישה שאמרה לשליח תביא לי את הגט, אוכלת בתרומה עד שיגיע הגט לידה. המינוי הזה של שליחות נקרא לזה שליח להבאה, זה אינו שליח לקבלה, ולכן הגט אינו גט עד שהגט מגיע לידה. עכשיו זה בשונה לדבר הבא, התקבל לגיטי, אסורה לאכול בתרום היד. אנחנו נסביר שמדובר פה באישה שהתחתנה לכהן, בנישואים כאלו היא זכאית לאכול בתרומה כל זמן שהיא נשואה לכהן. מתי מסתיים הקשר ביניהם? אז כשהיא מתגרשת. מתי היא מתגרשת? אז אם מדובר בשליח להבאה, היא לא מתגרשת עד שהגט מגיע לידה ממש. אבל אם מדובר בשליח לקבלה, היא אסורה לאכול בתרומה מיד, כי יכול להיות שבשנייה שיצא השליח הזה מביתה, הוא פגש את הבעל, והבעל נתן בידו של אותו שליח לקבלה גט, והיא מגורשת בקבלת השליח. לכן היא אסורה לאכול בתרומה מיד, מיד שהשליח יוצא מלפניה. התקבל לי גיטי במקום פלוני, אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לאותו מקום, אבל זה אוסר מיד. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, לאותו מקום, שכך אמרה לו. מה שהיא אמרה, התקבל לי גיטי במקום פלוני, כך היא אומרת, לא תהי שלוחי לקבלה אלא שם. זאת אומרת, זהות או חלות שם של שליח לקבלה זה לא חל עד שהשליח הזה מגיע למקום פלוני. זאת אומרת שיש מצב לפי זה שאותו אדם שהוא השליח קיבל את הגט מהבעל במקום אחר, אז הוא לא נחשב שליח לקבלה עד שהוא מגיע לאותו מקום שהיא נקבה בשמו. ורשי ממשיך, ובגמרה פרך וגיטה היכי הווי, איך הגט הוא בכלל גט במקרה כזה, הואיל וקיבלו במקום אחר, השליח קיבל את הגט במקום אחר ממה שהיא הזכירה, ואפילו כשיגיע שם, אפילו אם אחר כך השליח שמחזיק את הגט מגיע לאותו מקום שהיא הזכירה, זה בכל זאת לא גט, והתנאיל פסול. רשי ממשיך להסביר את שיטת רבי אלעזר פה, אוסר מיד, מי שפירש מאצלה, היא אסורה לאכול בתרומה. רבי אלעזר, לטעמי, הוא לשיטתו, דמכשיר כשקיבלו במקום אחר. מה שראינו במשנה הקודמת, שגם אם השליח מקבל במקום אחר ממה שהיא הזכירה, הגט תופס. דמראה מקום היא לו, ומשעת קבלה יגושה לה, משעה שהשליח מקבל את הגט היא מתגרשת. לפי כך, משעה שפיריש מלפניה אסורה, שמה מצאו חוץ לעיר וקיבלו אימנו. אולי השליח מצא את הבעל מחוץ לעיר וקיבל את הגט, ולכן היא אסורה לאכול בתחומה מיד. כמו שהזכרנו מקודם, לפי התנא קמא, השליח הקבלה הזה יחול עליו שליחות לקבלה כשהוא מגיע לאותו מקום, למרות שפיזית הוא קיבל את הגט לפני כן. וגיטה מיה הווה, הגט יהיה גט כשהוא יגיע לאותו מקום. איך זה יכול להיות? ואמרת רישה לא הווה גיטה. במשנה הקודמת ראינו שאם השליח לקבלה שלה קיבל במקום אחר, פסול. אנחנו גם הוספנו בעצם הגמרא חיצים, מה שאמרנו עכשיו, אמר רישא לא הווה גיטה, אם עולים כמה שורות הם רואים את החץ, ושם המשנה אמרה וקיבלו במקום אחר, פסול. הגמרא עונה, לא צריכה. מה שמשתמע ממשנתנו הוא בתנאים הבאים, הנסיבות הבאות. די אמרה לי, התקבל לי גיטה במטה מחסיה, שם עיר מחסיה, וזמנן דמשכחת לי בבבל, והכי כאמרה לי, משקל לקחת, לקבל כל היכה דמשכחת לשקלי מיני, קבל את הגט איפה שתקבלי, איפה שתקבל. אנחנו ממשיכים עמוד ב', גיטה לא הווה עד דמטית למטה מחסיה. אז כבר בהוראות שלה היא פתחה אפשרות שהשליח פיזית יקבל את הגט בכל מקום. אנחנו נעבור על מה שלמדנו עכשיו ברש"י בסוף סמך עמוד א', וזימנין דמשכחת לי בבבל, כיוון דהדר אמרה לי הכי, לאחר שהיא המשיכה בנוסף למקום שהיא נקבה בשמו, היא גם אמרה וזימנין דמשכחת לה בבבל, מכלל דלא קפדה היא מקבלה בדוכתה אחרינה. מורים מכאן שהיא לא מקפידה אם השליח פיזית יקבל את הגט במקום אחר. והי דקבל לעיקר במטה מחסיה, הכי כאמרה לי, לא תשלוחי לקבלה להתגרש אני על ידך עד דמטית הטה. ואנחנו ממשיכים משורה שנייה בסמך עמוד ב', ורב אלעזר אוסר מיד, פשיטה דהה מראה מקום היא לא, וזה כמו שאמרנו מקודם, שלפי רבי אלעזר, גם אם היא נוקבת בשם מקום, זה לא הקפדה, זה מראה מקום, זה איפה שתוכל למצוא אותו, אבל לא מעבר לכך. אז לכן מה שמובא פה במשנה של רבי אלעזר אוסר מיד, זה פשוט, זה, הוא כבר השמיע את העיקרון הזה מקודם, במשנה הקודמת. אגב, פה גם יש לנו חיצים שמכוונים כאן מעמוד ב' חזרה לעמוד א', שורה שהגמרא עצמה הסבירה שלפי רבי אלעזר, זה שהיא נוקבת בשם מקום זה לא יותר ממראה מקום ולא כפידה. לכן פה היא מגרשת מיד שהשליח יוצא מלפניה. אז למה יש צורך לרבי אלעזר להזכיר את זה פה? לא צריכה, דאמרה לזיל למזרח, דאיתי במזרח וכעזה למערב. היא אמרה תלך לכיוון מזרח כי הוא הבעל נמצא שם, והשליח הלך למערב. מהו דתימה? במערב הלטי. כמשמלן דילמה בהדי דקעזיל מגס גייס בי ויעיב לי גיטה. מאחר שהיא אמרה תלך לכיוון מזרח והשליח לא עלה, הוא הלך לכיוון הפוך, היה מקום לחשוב שהרי הבעל לא נמצא שם, למה שהיא תאסר מלאכור בתחומה מיד? אז התשובה לכך, וזה כאן החידוש, למרות שהוא הלך לכיוון אחר לגמרי, יכול להיות שהשליח יפגוש מגז גייס, הוא יפגע בו בבעל שם וייתן לו את הגט, והיא מתגרשת מיד. רש"י כותב בשורה שלישית מלמעלה, לא צריכה, הדי צריכה מתני אוסר מיד, אלא דאיתי לבעל במזרח, והי שליח עזר למערב, מעל דתימה לא תצר מיד, דה למערב לתי לבעל נחוש דילמה משכח לבורכי בצאתו מן העיר. בתנאים כאלו היה אפשר לעלות על הדעת שהוא לא יפגש את הבעל כל כך מהר. אז אומרים שגם במצב כזה, גם בתנאים כאלו, מגז גייס בי פוגע בו. אנחנו חוזרים לגמרא. האומר לשלוחו, ולפני שנתקדם, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, האומר לשלוחו, ערב לשון עירוב, ערב לי בתמרים, הוא ביקש שיכין העירוב, רש"י כותב עירוב, מדובר פה על עירוב תחומין, שזה אדם יכול להניח עד סוף 2000 אמה בלי להיכנס לדיני עירוב תחומין, אבל אני חושב שאתם כבר מכירים את המושגים האלו. זה מאפשר את האדם להוסיף לכיוון מסוים מתוך העיר מעבר ל-2000 שיש לו כעת, יכול להוסיף על כך אם מניחים עירוב תחומין, ועירוב תחומין הוא ממזון. וכאן הבעל הבית אומר לשליח שלו להכין את העירוב מתמרים, והוא לא פעל כך, הוא לא שמע, אלא עשה בתאנים. הגמרא, האומר לשלוחו, ערב לי בתמרים, וערב לו בגרוגרות, הם תאנים, בגרוגרות, וערב לו בתמרים. תני אחד העירוב או עירוב, זה תופס בכל מקרה, ותני אידך אין עירוב או עירוב. אז איך ליישב, האם ניתן ליישב בין שתי הברייתות האלו? אז המעוניינים שאנחנו רואים כעת, אנחנו התגשנו רבא ורב יוסף, הם מיישבים את שתי הברייתות האלו. אמר רבא, לא קשיא, הרבנן, הרבי אלעזר. הרבנן, דאמרי כפידה, כמו שראינו בעניין אזכור מקומות לעניין גירושין, שאם הבעל הבית, אם הבעל מזכיר משהו, זה הקפדה. הוא לא עושה שינויים. וזה הברייתא שאומרת אין עירובו עירוב. הרבי אלעזר דאמר מראה מקום הוא אילו, אין עצה, הדרכה, אבל לא מעבר לכך, לא כפידה. זה הברייתא הראשונה פה שעירובו עירוב, למרות שהשליח הכין את העירוב ממשהו אחר ממה שביקש ממנו בעל הבית. ורב יוסף אמר הווה הווה רבנן, שתי המקורות האלו, שתי הברייתות, הם לפי הרבנן, מה כאן בשלו, שהפירות כולם, התנים, התמרים, כולם של, של אותו אדם. אז אומרים, אם השליח שינה, עירוב או עירוב. זה הברייתה הראשונה. כאן בשל חברו, שהחבר של אותו בעל הבית, אפשר להשתמש בפירות שלו, אבל הוא אמר בסדר, כך מהתמרים שלי. לא אפשר לו לעשות את העירוב מגרוגרות, אז אין לו רשות לעשות עירוב מהם, ולכן על זה אנחנו מבינים את הברית השנייה, אין עירובו עירוב. עמלי הבאי, וכאן אנחנו מתחילים קושיה שמסומן כקושיה ארוכה, חמש שורות. השואל הבאי, ואלה דתניה, האומר לשלוחו, ערב לי במגדן, ושם את העירוב, וערב לו בשובח. הוא שם את העירוב במקום אחר. כעת אנחנו מבינים שמדובר על מיקום הנחת עירוב, או בשובח, וערב לו במגדל. ורשי אומר פה במגדל כסלקה דייטן, מה שאנחנו אומרים כעת זה השתנה, אבל לעת עתה אנחנו חושבים הנח לי עירובי במגדל שבסוף 2000, והשליח הניח את זה במקום בשובח, מקום אחר גם בסוף 2000. ועל הברייתא הזאת יש עוד ברייתות, דתניא חדה עירובו עירוב, ותניא אידך אין עירוב עירוב. הטעם, מי שלו ושל חברו איכא, ישבנו שתי ברייתות בסגנון דומה מקודם בתשובה כזאת. זה מה שרב יוסף אמר, זה משנה אם זה שלו או של חברו. כאן איזו שלו ושל חברו שייך. פשוט זה עניין של שני מיקומים להנחת העירוב. הגמרא עונה, הטעם נמי, מה שמוזכר פה, מגדל ושובח, לא מדובר מיקום. התנמי איתה פיירי דמגדל ופיירי דשובח. יש מקומות, נקרא לזה איחסון פירות. ואז אפשר להגיד שבעל הבית הקפיד לקחת פירות מהמגדל ולא מהשובח. ולכן יש מקום לדבר על הקפדה או אפשרויות שונות. למשל, אם שני המקומות האלו, השובח והמגדל, הם של אותו אדם, אז לא משנה מאיזו פירות הוא לקח. אם השובח והמגדל הם שייכים לחברו, אז זה כן משנה מאיזו פירות הוא לקח. המשנה, ולפני שניכנס למשנה אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא בירור לשונות של בעל אישה, האם יש בהם לשון ציווי להכנת גט אישה או לא. המשנה, האומר כתבו גט ותנו לאשתי, או בקשה אחרת, גירשוה, או כתבו איגרת ותנו לה, הרי אלו יכתבו ויתנו. לשונות אחרים, פיתורה, פרנסוה, עשו לה כנימוס, עשו לה כראוי, לא אמר כלום. אז ברי שראינו לשונות שחד משמעי לשון הכנת גט, ובספה לשונות ש אינם כאלו. אנחנו נסתכל ברשי בדיבור המתחיל פיתוח, לא אמר כלום, דדיל מלשון פטור וחובה, להכיר מעליה חובות שחייבת. זאת אומרת, פיתוח, תפתור אותה מלשלם חובות, לא קשור לגירושים. פרנסוע, ממשיכה שכל לשון פרנסה, לשון עשיית צורכיה הוא. זה מביא לשון לועזי שמשמעו סיפוק צרכים, כמו לפרנסה שמין באב, וכמו מוצאים לפרנסה מוצאים למזונות. אלו הם מקורות שמדברים על אספקת כספים לדברים מסוימים. הלכך לא ידינן אי צורכי גט הוא שלא תהי זקוקה ליבם. אם היא מגורשת אז באמת היא לא תתייבם אם הבעל הזה ימות, או צורכי מלבוש וכסותו. אז מהלשון הזה פרנסוע אנחנו לא יכולים להבין חד משמעי שהוא מבקש הכנת גט. כנימוס, רש"י אומר, כחוק. לא ידינן אי חוק גט, אי חוק מזון וכסות, וכן כראוי, הלשון הזה לא ברור, ולכן לא אמר כלום. וכאן אנחנו ממשיכים עם לשונות. תנור בנן, שלחוה, שבקוה, תירחוה, הרי אלו יכתבו ויתנו. אלו הם משמעות של גט. ושלחוה על פי הפסוק, ושלחה מביתו, שזה הפסוק שמדבר על גיטין. שבקוה, רש"י אומר לשון, איגרת שבוקין, שזה נוסח שנמצא בנוסח הגט ממש. אז שבקוה הוא מתייחס לגיטין. תירחוה, גם כן לשון תירוחין, גירושין. ממשיך הגמרא, פתוה, פרנסוה, עשו לה כנימוס, עשו לה כראוי, לא אמר כלום. כך גם ראינו במשנה. תניא, רבי נתן אומר, פתוה דבריו קיימים, פיתרוה לא אמר כלום. הבדל די קל עם יוד בלי יוד, ולפי רבי נתן יש חילוק. ולפי רבי נתן, פתוה דבריו קיימים. רש"י מביא שתי לשונות, ואנחנו נתייחס לרש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, ולי נראה הפוך. פתוה, שעל כוחת בלשון צוואה, הוא כמו שלחוה, הוא כמו דברו, שברו, הוא לשון גט פיתורין, שהוא דגש. פתוה, שבלשון צוואה הוא רפי. כמו אמרו, שילחו מכם, שילחו מלאכים, אף פיתו הלשון פטור וחובה. דאי לשון פיתורים, היה לו להגיש פתוה. אז לפי הגרסה הזאת, וגם זה מה שמופיע אצלנו בגמרא, פיתוה אינו משמע גיטין. ממשיך הגמרא, אמר רבא, רבי נתן דבבלה, הוא בא מבבל, ודייק בין פיתוה לפיתוה בבבל, הם מדברים לפעמים בלשון ארמית ולפעמים בלשון עברית. אז ושם אפשר להרגיש את ההבדל. כשהוא אומר פתוה, זה לשון גט פטורין, וזה בלשון ארמי. כשהוא אומר פיתוה, זה בלשון עברי, ובלשון עברי פיתוה משמעו פטור וחובה, כמו פטור מחובות, לא גיטין. זה אצל רבי נתן. תנא דידן, ממשיך הגמרא, דבר ארץ ישראל הוא לא דייק. ולפי רש"י, בארץ ישראל כל הדיבור שלהם הוא בלשון עברי, ובלשון עברי אין דקדוק או דיוק ההבדל בין פתוה לבין פיתוה. בכל עניין אינו לשון גט. ולכן ראינו מקודם שפתוה לא אמר כלום. אנחנו ממשיכים בגמרא. איבאי אלוהו. הגמרא רוצה לדעת מה לגבי סדרה נוספת של לשונות. רש"י מסביר את ההווה מינה בהבנת הלשנות האלו, אולי כן גט, אולי לא, ובסופו של דבר, אחרי שנכיר את הרשימה, הגמרא יכול לתת מענה רק לאחד מהדוגמאות. איבאי לו, הוציאוה מהו, עזבוה מהו, הטיווה מהו, הניחוה מהו, הועילו לה מהו. ושוב פעם, כל אחד ילמד רשי ויראה את שני הצדדים בלשונות האלה, אם זה כן משמע גט או לא. והדוגמה האחרונה, עשו לה כדת מהו. לזה הגמרא עונה, פשוט מאחדה דתניא, מכל הרשימה הזאת ניתן לפשוט אחד מהשאלות. דתניא, עשו לה כדת, עשו לה כנימוס, זה לא היה ברשימה הזאת, בשאלות, עשו לה קרוי גם זה לא היה, אבל עשו לה כדת, כן, שתי הלשונות הנוספות ראינו כאן כבר. אז בכל אופן, על כולם, על כל אלו, לא אמר כלום. אז לגבי השאלה, עשו לה כדת, התשובה, לא אמר כלום. עד כאן שיעורנו להיום.